ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויקום שמואל וילך הרמתה. בעצם כאן שמואל מסתלק מנבואתו. ורוח אדוני שר המים שאול וידעת רוח רעה מאת אדוני. ויום רוב דשא ובלה ונענה רוח אלוהים רעה מבעיתך. יאמר נא אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו וטוב לך. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב לנגן ועברתם אליי. ויאמר אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ומבון דבר, ואיש תואר ואדוני עמו. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויאמר שליחה אליי את דוד בנך אשר בצור. ויגר ישי חמור לחם ונודיע עם דייסים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויהווהו מאוד וילו נושא כלים. וישלח שאול אל ישי לאמור יעמוד נא דוד לפניי כי מצא חן בעיניי. היה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. דיברנו כבר על הקשר בין שני הדברים האלה, בין רוח... יש פה אולי רמקול? או שהשורה האחרונה תועיל טובה לעבור קצת יותר קדימה. מה? אתה יכול לסדר? עושה מאמצים אחרונים לאפשרות שאני אקרא את המגילה בפורים אחרת.
לא, ברור לי לך שם.
בכל אופן, לעניין שלנו, אני חוזר ברגע שרוח השם ראה, ברגע שרוח השם הטובה עוזבת את שאול, אז לא, זה לא מצב שאדם הייתה עליו רוח השם ואין עליו רוח השם. זה אדם שהיה לו משהו והמשהו הזה חסר, אז תמיד בא משהו במקומו. כולנו יודעים את ההבדל בין עיוור ולידה, שמצבו טוב לאין ארוך, גם בכישרונות שלו, גם ביכולת שלו להסתדר בעולם, ואדם שאיבד את מאור עיניו. מאדם שאיבד את מאור עיניו, ואז קשה לו הרבה יותר להסתדר, והרבה יותר מדוכא. אותו דבר עם דברים אחרים, אם אדם נולד עם רגל אחת, הוא נולד לחיות ככה. זה אפשרי, אדם שלא נולד שתי רגליים, והוא מאבד רגל, זה הרבה יותר מסובך. הדבר הזה, ודאי וודאי נכון ברוך השם, אנחנו מוצאים את זה גם אצל נביאים אחרים, ולמר מוצאים את זה אצל נביאים. לעתים נביא רוח השם מסתלקת ממנו, ואז הוא לא הופך להיות סתם כאחד האדם. פעמים רבות הוא הופך להיות נביא שקר. ויש לנו תופעות כאלה גם. והוא משוכנע, הוא משקוק, הוא רוצה, ויש לו הכלים להכיר את רוח השם, ואז בא כבר יחד עם אשליות, זה בא יחד עם כוחות משלו, וזה בא יחד עם דברים שהוא חש ומרגיש, ואז הוא כבר לא כך יודע לעשות את ההבדל בין זה לבין נבואה, ואז הוא עלול להגיע למצב של נבואת שקר. וזה מה שנאמר, סליחה ונמלא, אצל הייתי רוח שקר בפי נביאיו, וזה מה שקורה לנו עם הנביא בבית אל, שהיה כנראה נביא אמת, ואיש האלוהים שהגיע לבית אל ואמר את מה שמר הכירו אותו נביא אמת, ולכן האמין לו,
אבל הוא היה נביא אמת ושם עליו ברוך השם כיוון שהוא המשיך עם העגל בבית אל והוא ראה את עצמו כנביא אמת ובאמת ראינו שדבר השם התגלה אליו כן? למרות שהוא היה נביא שקר וככה זה אצל שאול, אבל אצל שאול לא מדבר על רוח נבואה, מדבר על רוח גבורה ובלערב שרוח הגבורה עוזבת אותו, הוא כבר התרגל להיות איתה אז הרוח זה רוח פחד ועד חשבנות מכל דבר ומכל אדם ונראה בהחלט מצב רוח חשבני ורע ואי אפשר להיות לידו ואז מוצאים לו את העצה של איש יודע נגן שירות אבלים מתחת שכבר היו עידות אז היה התחלה של משמרות אבלים ושל ידיעה של ניגון גם ברוח הקודש אבל אנחנו מכירים גם לאו דווקא את הקודש אנחנו מכירים אצל אישה ששרה מעל הרוח השם כולם מכירים את הסיפור, נכון? במלאכים ב' פרק ג' שרה מעל הרוח השם ואז אמר ואתה כחולי מנגן ואז והיה כמגן המגן ותהיה עליו רוח אלוקים וכאן גם הנגינה משיבה את הרוח ודאי שאנחנו לא יכולים להתייחס לדבר הזה כאל פסיכולוגיה בלבד. זה שנגינה יש בה יסודות של רוח הקודש אנחנו יודעים, אבל נדמה לי שהמשמעות המרכזית כאן של הנגינה, שהנגינה מחברת כאן, מבחינה נפשית, בין המנגן לבין המאזין. יש פה איזה מצב, איזשהו חיבור, ואז רוח השם ש... שורה על דוד, שורה מחמתו גם עוד שלו. כלומר, יש החיבור. כשיעקב היה מנותק מיוסף, אז אנחנו יודעים שיעקב לא שרתה עליו רוח השם. והוא ראה את עצמו כיורש גינו, הוא היה בטוח שזה קרה בגלל שמיטתו איננה שלמה. מיטתו איננה שלמה, שם הכוונה שאולי משהו לא היה נכון בנישואים עם רחל ועם לאה, וזו היה סיבה. שרחל מתה, ועכשיו גם בנה יוסף מת, והוא ראה את זה ככה. אבל האמת היא שמדוע לא שרתה לברוך השם, אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, מדוע לא שרתה לברוך השם, בגלל ויש שם את יוסף. כאן גם כן, ברוך השם, עזבה את שאול, עברה לדוד. מתי שורה מחדש הרוח על יעקב? אז חזר מספר לנו שמתי שרתה הרוח על יעקב, כששרח בת השם נגנה. כן, שהייתה יודעת נגן, וכאשר היא נגדה, נגנה, שתה לה רוח השם, ודומה שחז"ל מתכוונים לשלוח אותנו לסיפור שלנו כאן, כן, כלומר, שבאמצעות הנגינה שורה לה רוח השם. אבל מבחינתנו, מה שהיה חשוב, זה לא התווים שהיא נגנה, אלא השיר שהיא נגנה. כלומר, חז"ל החיבור עם יוסף. ברגע שחז"ל החיבור עם יוסף, והלכה והראינו בתלם עמות, למרות שזה עדיין רק בפוטנציאל, אבל כבר הוא חוזר מבחינה נפשית להיות מחובר עם יוסף, אז רוח השם ששורה על יוסף, שורה עכשיו גם על יעקב. כאשר יעקב פוגש את יוסף, דבר ראשון שהוא עושה, הוא קורא את שמה. הוא קורא את שמה בגלל שהוא נפגש כאן, לא רק עם יוסף, אלא הוא נפגש כאן בראש ובראשונה עם השכינה. כאן גם כשדוד מנגן אל שאול, אז דוד מאציל מרוח השם השורה עליו על שאול, ואז כמובן רווח לשאול. נאמר כרגע בקצרה דברים שהיה כאן בסיפוזיון על... כן?
נאמר לכל תעשי, כל הזה זה של רוח השם. ברור למה שהיא עוברת לדוד אם ניקח משאול, כי מלך יכול להיות אחד, אבל למה אם יוסף מתחיל לשחות על רוח השם, אז יעקב היא לא יכולה להיות בעלה, ואם הוא מתקרב, זה נראה איזשהו תיאור פיזי כזה.
הרוח השם שורה במקום אחד. גם, זה לא רק שם. דיברנו על זה, ויצא יעקב מבאר שבע, אומר רש"י, יצא הצדיק מן העיר, ונזירה, בנה עדה פנה הדרה, כל הפרושים שואלים, הרי יצחק יצא שם, זה לא חשוב. ונזירה, בנה הדרה, פנה הדרה. כלומר, המלאכים עושבים את באר שבע, כלומר, השכינה עוזבת את באר שבע, המלאכים עולים בסולם מבאר שבע, נכון? והשכינה שורה על יעקב, בית אל ירושלים, אני לא נכנס לזה, וכאשר הקדוש ברוך אומר לו, והנה אנו באימא.
למה המכוח של רוח השם
קשרה
איש אחד?
מה? כי רוח השם היא אחת. רוח השם היא אחת, והשם אחד, שמו אחד, הוא מגיע במקום אחד. ריאל בספר חושב אומר, שגם כשרוח השם אחד, כלומר, רוח השם יכולה לשאות על כל עם ישראל, אבל עם ישראל מופיע ביחד, את חמשם ישראל נעלה, בלב אחד כאיש. אז השכינה יכולה לשאות על כולם. כלומר, השכינה יכולה לשאות על כמה ביחד, אם אתה מגדיר אותם נמצאים יחד. אני לא מדבר את הגיאוגרפית, אני מקבל את הגיאוגרפית מנטלית, מהותית. בסדר?
אנחנו לא מדברים על
שכינה,
אנחנו מדברים פה על רוח רעה, של רוח של פחד.
לא, אני מדבר על רוח השם, שכתוב, ותצלח רוח השם אל דוד, ורוח השם שר ועם שאול, ואז ותבטא רוח רעה. כלומר, רוח הרעה תעזור את שאול, רק כאשר רוח השם תחזור. היא תחזור אליו דרך דוד ודרך הניגון שהופך להיות שפה משותפת בין שניהם. כן? אני רוצה כרגע לראות כאן בשאלה קריטית, שבעצם כיוון שכבר עמדנו עליה בזמנו, ובסיפורזיות, אתם הייתם על זוכר בציבור היה? כן? עדי על רגע, מה?
מישהו משיעור בית ומעלה.
טוב, אז קודם, נחזור לדברים בקצרה, במילה אחת, משהו גם אנשים משיעור הלך, נחזור בקצרה על הבעיה הקיימת, ויש כמובן שיטות שונות לפתור אותן, אני לא אתן כרגע את כל השיטות, אני אתן את הרב אמנון מציג את שיטתו, אני מציג את שני דינים, וכולם יודעים, אני אתן את מה שאנחנו אמרנו. יש כאן סתירות שקשה מאוד להחליק אותן, בין הנאמר כאן ונאמר בפרק י"ז. קודם כל, פרק י"ז, כידוע וכם פורסם, זה פרק על מלחמת דוד וגוליאת. עכשיו כתוב פסוק נ"ה, כשעוד שאומר דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה אמר אבנר? היום אבנך אם אפשר המלך נדעתי, היום אבנר שרתה בן מי זה האלת? או שאומרים ששאול הוא סנילי, אז הוא לא הכיר אותו, הוא יושב יחד איתו ומנגן לו, אז אני מתחיל פה לשאול שאלות. אז או שנגיד שאול הוא סנילי, ויש כאלה שיגידו ככה. אני לא אוהב את זה. או ללכת פה למדרש, ומי זה אמר, אם הוא מבני פרס, מבני פרס, או אם הוא, אבל אז אנחנו הולכים לדברים שנראים קודם כל כדברי אגדה. גם לפני כן, כשאנחנו רוצים שדוד עומד לפני שאול, הוא מנסה לשחרר אותו, לשלוח אותו למלחמה. הפרק משדר שדוד לא, ששאול איננו מכיר דוד. שדוד הוא מישהו חדש לגמרי. אם דוד כבר כאן היה לפני שאול ורווק לו, ואהב אותו מאוד, על מה אנחנו מדברים? וכמובן, דוד כשהוא איזשהו רועה צאן צנוע, שאפילו לא חושבים כאב להאמין, להביא אותו למועמדות למשיכה. מה זה? מה שאומר שם אחד מהנערים, פסוק י"ח, מה שקראנו, הנה ראיתי בן לאישה את הלחמיר, את הנגד, גיבור חי, ואיש מלחמה, ומפונות דבר, ואיש תואר, ואשר גיבור פעמה. מאיפה כל זה לקוח? התיאורים האלה על דוד. דוד היה נער אלמוני בלתי ידוע, והלכלוכי של המשפחה, כמו שדיברנו על זה, זה שאפילו לא היה ראוי להביא אותו לפני שמונה. שוב אני הולך פה למדרשים המאוחרים בירקות המחירי, כן, מישהו שחשבו בכלל שהוא נומזר או כל מיני כאלה דברים, לא היה חלק אינטגרלי מהמשפחה. פה פתאום הוא גיבור חי, יש מלחמה, דבר משתור ואשר אימו. דוד מופיע גם בפרק הבא, לפני שאול, כמישהו שלא לא מתאים ולא שייך. תראו את מה שאליאב אומר בפרק הבא. ויחרב אליאב בפסוק כ"ח, ויחרב אליאב בדוד, ויאמר למה זה ירדת, ואני נטשת מעט הצונן במדבר, אני ידעתי זורך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ולא נראה מתאים למישהו שכבר בפרק ט"ז, נאמר עליו שהוא גיבור חי ואיש מלחמה, ומבואות דבר ואשתו על השם יבוא. וכאן אנחנו ביצענו שהחלק האחרון של פרק דזיין כולל כל ענייני הרגינה וכולל כל ענייני העצבות האלה מאוחר בפרק דזיין. כלומר, בעצם ורוח השם שר במשאול ויתת רוח רע מעת השם, אנחנו צריכים ללכת ויעסקו פלישתים את מחניהם למלחמה ויעסקו שחו של הידע. אנחנו עוד נראה איך הרוח הרעה של שאול משפיעה השפעה קריטית על המלחמה בין הקהילה. משפיעה השפעה קריטית על המלחמה בין הקהילה. כלומר, כל ברוח השם שר בין שאול מוביל אותנו למה שקורה במלחמה בין הקהילה. אז אם זה קרה אחר כך, אז מדוע זה כתוב קודם. אפשר להמשיך ולעשות את כל העניין הזה רצת אחד במשיכת אביו, זה בהחלט אפשרי. אנחנו הצענו דבר אחר בעניין הזה, דבר שנראה הרבה יותר נועז והרבה יותר מבחינה זאת מעורר התנגדות, ולמרות זאת נאמר אותו, מתוך בזמנו יחד עם הרב מנחם ליפטא את הדבר הזה. ואני מחזיר אותנו לפסוק בדברי הימים, נזכיר את זה בקצרה את הכל. בדברי הימים פרק כ"ט, פסוק כ"ט, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, אינם כתובים על דברי שמואל הרועה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. אני מעריך שדברי דוד המלך הראשונים האחרונים, הראשונים זה עד שמלך על כל ישראל, האחרונים זה מיום שמלך על כל ישראל, אבל יש כאן שלושה מילים, כלומר הספר כולו נקרא ספר שמואל, אבל רוב גדול של הספר זה אחרי מותו של שמואל. לכן אומרת הגמרא, ובבבטה, דעסקו נתן וגד, כלומר, הם המשיכו והשלימו את ספר שמואל. זה דבר שמחייב אותנו להבין, ובלי להבין את זה, אנחנו לא נבין הרבה מאוד דברים בסדר של ספר שמואל, כיוון שיש לנו באופן בולט מאוד, במספר מקומות, אין מוקדם ומאוחר בספר שמואל, בצורה מאוד מאוד בולטת. אבל כאן ייתכן שהאל מוקדם ומאוחר מהעובדה שספר מקדים דברים מאוחרים, ייתכן שהדבר הזה קשור לעובדה שהוא נכתב על ידי שלושה נביאים. ואז אתה, כשאתה עורך את הספר, אתה כותב את המגילות של הנביאים השונים, ואתה כותב את המגילות גם אם הן נושקות או עוברות לזמן שכתב נביא אחר. מבינים את העקרונות שלך. דבר שנראה פשוט לחלוטין. זה הסיבה למשל, דברים שאנחנו מדבר עליהם בהרחבה, אין ספק שמפרק כ"א אנחנו מדברים על אירועים מוקדמים. פרק כ"א בשמואל ב'. אנחנו מדברים על אירועים מוקדמים מאוד. הרעב שהיה שם שנים, זה על כך ששאול לא נקבר, זה עולה בהמשך. או, בעצם, ואו, הרעב שם, ועל כך, על מה ששאול עשה לדיבונים, נכון? ושני הדברים האלה. איזה טעם ואיזה ריח יש שרעב שלוש שנים על שקשור במעשים של שאול או במחדלים כלפי שאול, איזה טעם ואיזה ריח יש שדבר כזה יהיה בסוף ימי דוד? יש להניח שזה מתקשר לתקופה הסמוכה לגותו של שאול, נכון? כלומר, זה פרק קדום. פתאום, בסוף הספר, וידבר דוד להשם בפני השירה הזאת, ומצאו שירים אותו מכף כל לבד ומכף שאול. איך אנחנו מגיעים בסוף ימי דוד, ללכת דוד בת שבע לדבר על יום שהציל אותו השם מכף שאול? בהמשך, יש לנו פרק כ"ג, בואו נקרא למשל מפסוק ג' ואילך. וירדו 130 ראש ויבואו אל קציב אל דוד אל מערת אדולם. אתם שומעים מה שאני שומע כאן? דוד איפה נמצא? במערת אדולם. אני מקווה שזה ברור שזה לא אחרי שהוא כבש מנהר מצרים עד נהר פרת, הוא לא יושב במערת אדולם, נכון? אנחנו יודעים מתי דוד יושב במערת אדולם. בימים הראשונים שבורח משאול, נכון? הוא אומר כאן, מי ישקה נימה ניבור בית לחם אשר בשער, ואז שלושת הדיבורים בוקעים למחנה פלישתים, משמע מי יושב בבית לחם? פלישתים. הוא אומר, רבותיי, זה לא סוף ימי דוד. שום פנים אופן. אנחנו דומים פה לימים הראשונים, 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 הראשונים. אני יודע כמובן לדבר על אירועים נוספים שיש כאן, ואולי אפילו על האירוע האחרון של פרשת גורן עונה. ושם אנחנו נצטרך לדון לחוד מתי זה היה. מכל מקום, מדוע דברים כל כך מוקדמים, דברים כל כך מאוחר? אנחנו עוד נוכיח בדברים האלה פשוטים, שמי הנביא שכתב את זה? לא קשה לנחש? גד. גד מופיע שם מפורש. נכון? בפרשת גורן עונה, גד מופיע מפורש. הקשר בין הפרקים גם ברור. כתוב בפרק ד', ויוסף אף השם לחרות בישראל. מה זה ויוסף אף השם לחרות בישראל? בנוסף, מה שכתוב בפרק א', כן? שכתוב בפרק א', ויהי רעב ימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש לבית את השם. ויוסף אף השם לחרות בישראל, ושוב, מציע לו אחת הצעות, או שבע שנות רעב, או שלוש שנות רעב, הבדל בין דברי הימים לבין ספר שמואל, בהשכנה הזאת, כמו שהיו מקודם שלוש שנות רעב. כלומר, את כל זה כותב נביא אחד. מכיוון שהנביא שמופיע בנבואה האחרונה הוא גד, אני מניח שעברת הפרקים האלה זה גד. עד פרק כ', זה ברור לחלוטין שזה נתן. מדוע ברור לחלוטין שזה נתן? זה הכל רצף אחד עם כל פרשת בת שבע, וכל פרשת בת שבע היא רצף אחד עם הרצון להקים את המקדש, ושהשם אומר לו בנך שיצא ממעיך, אני יהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן. כלומר, פרקי נתן הם עד פרק כ', ופרקי גד הם מכ' א' עד כ' ד'. אז זה חטיבה בפני עצמה, לכן מביא בפני עצמה. אבל יש לנו כמובן גם פרקי גד קודם. כל פרקי דוד, כשהוא בורח בפני שאול, הם פרקי גד, וגד הרי נמצא לו שם, בתוך הגדוד, נכון? גד הוא אחד מההולכים בגדוד של דוד, הוא מופיע שם. כלומר, החטיבות הן חטיבות נבואיות. וממילא, אם חטיבה נבואית הולכת כך, וחטיבה נבואית אחרי הבאה ככה, אז אני אומר שהיד הזאת קודמת ליד הזאת. אבל סוף היד הזאת הוא כבר אחר היד הזאת, נכון? אבל אני מציג את החטיבות יחד. ואני סבור שעד סוף פרק תזיין לנבואות שמואל. ומכל מתקשר לרוח השם שצרחה על שאול כששמואל משך אותו, נכון? ואותה רוח השם היא רוח השם של שרה מעין דוד, והיא חוזרת דרך דוד אל שמואל, לא אל שמואל, והיא חוזרת דרך דוד אל שאול. כל העניין הזה זה עדיין נבואת שמואל. אבל מי פרק 17 שאותו אנחנו נתחיל עוד מעט, מפרק י"ז מלחמת דוד וגוליית, לעניות הבנתי אנחנו מתחילים את נבואות גד. שמואל חזר הביתה, כמו שאמרנו, מסתלק את רוח הנבואה, ומכאן ואילך גד. פרקי שמואל איפה יחזרו?
שוב עומד?
לא כלום עומד, אלא בעין דור. שם זו שוב נבואה של שמואל, אני כותב אותה. שמואל, אולי, תלמיד של שמואל, לא בדיוק ברור לי איך שמואל יכול לכתוב את הנבואה כשהוא עולה מהשאול. אבל זה ודאי, עדיין הפרק של שמואל, שמתחבר אל הפרקים שלנו כאן, לרוח השם של שרה מעין שמואל. אבל שאר הפרקים בספר שמואל א', עד שמואל ב', פרק ה', אלה פרקי גד. ואנחנו עוברים כרגע מפרקי שמואל לפרקי גד. כשנגיע לשמואל בפרק ה', בעזרת השם, נגיע את פרקי מתן. שימשכו לנו עד פרק כ', ויעברו לספר מלכים, לתחילת ספר מלכים, שזה שוב אפשר לפרקי מתן. אבל כרגע אנחנו עוברים למה שבמושגים של מילים אחרונים, ניתן היה לקרוא לו ספר גד. כמו ספר ישעיהו, ספר ירמיהו, אפשר היה לקרוא למה שאנחנו עובדים עכשיו, ספר גד. ויעשו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויעשו סוכו אשר יהודה, יש מי שלא יודע איפה זה סוכו, אז יצא מהם החוצה בדרך החלון. יש מישהו שלא יודע איפה זה סוכו? איפה זה רומא, אתה יודע? מדריד, אתה יודע? בסוכו אתה לא יודע. ובכן, כשנוסעים מעמק האלה, עוברים את הלוויינים לכיוון צומת האלה, אתם איתי? עוברים את הלוויינים, מגיעים לצומת הדולם, מושב אדרת, ממשיכים לנסוע עוד בערך קילומטר, שם יש פנייה, הרבה פעמים רואים שם שכונות מכוניות, בעיקר כשיש פריחה, מכונות שם הרבה מאוד מכוניות, וכשאנחנו נוסעים מערבה, כלומר לכיוון צומת האלה, אז מצד שמאל מתנשא תל גדול, וזה תל סוכו. זאת העיר סוכו המקראית. היו עוד ערים של סוכו. סוכו, סך הכל, זה איזושהי ענפים של גפן וכדומה, כן, זה נקרא סוכו, והעשה מסוכתו וכדומה, ויש לנו עוד עיר שנקראת סוכו, אבל גם העיר הזאת נקראת סוכו, ושם נמצא תל סוכו בעין הקהילה. כן? ההר הגדול הזה, שכאמור, זה ההר שמיד אחרי ההר של אדרת. אדרת גם הראשה. אתם רואים? וההר שמיד אחריה זה הר סוכו, ועליו נמצא תל העתיק. כן, ויעשו סוכו אשר יהודה, ויחנו בין סוכו ובין עזיקה. אתם יודעים איפה זה עזיקה? מה? תל עזיקה נמצא בערך קילומטר משם. קצת יותר, קילומטר וחצי משם. נמצאת העיר עזיקה. היא נמצאת ממש, כשאנחנו נמצאים בצומת האלה, נמצאת ממש ההר שמתנסה למעלה, ויש שם תל, זה תל עזיקה, היום יש שם גם פארק. יש שם בריטניה, ובכל אופן תל יפה, יש שם גם מערות של לוחמי ברקופן, אלה שסגרו אותם, לא? טוב, אני עוד הספקתי לדעת שבניסחום שם איזה 10-20 פעם, אבל בסדר, אולי בפתח חופה. ובכן, ויחלו בין סוכו ובין עזיקה באפס דמים, אולי של מקום, אולי באפס דמים, במשמעות שעדיין לא פרצו קרבות, כלומר עדיין לא היה שם דם, ושאול בן שישראל נעשו ויחנו בהם כאלה, ויחנו ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. כן, לא לגמרי ברור מה קורה פה, פשוט נראה שהפלישתים חונים גם בעזיקה וגם בסוכו, ושאול חונה יותר מזרחה. לא בדיוק ברור לי איפה, אולי במקום של מושב אדרת, אולי, וזה מה שנראה יותר, במקום שהיום נמצאת העיר, איך קוראים יותר לזה שכחתי? ברוך השם מאוד מאוד התפרסם לאחרונה. מה? כן. עוד פעם, תגיד את השם. מה? קייפה, כן. נקרא אחים את קייפה, או קייפה, וטוענים שזאת העיר שעריים, ומסתבר שישראל חונים על ההר הזה. ההר הזה, שוב נזכיר, כאשר פונים מצומת האלה צפונה, זה ההר הראשון שנקרא לנו מצד ימין. כלומר, זה ההר שמי מנהם. כלומר, זה ההר, ואנחנו עושים כך ממנו, ואז אנחנו עושים כך,
חשוב הוא מי מנהל. כי יפה, הר מאוד חשוב, בגלל שמצאו שם שרידים מאוד מאוד ברורים לתקופה הזאת, ליישוב יהודי גדול ומבוסס, וזה מוריד את כל התיאוריות הפינקלשטייניות, אם אתם מכירים של פינקלשטיין, שם כל יוצאי חלציו, הרצוג ואחרים, שטענו שלא מצאו יישוב יהודי מסודר עד פחות או יותר, עד המאה השביעית או השמיעית, עד פחות או יותר, מייחס כי אומר, שלא מצאו יישובים יהודיים מסודרים, שממילא הכל עד שם זה רק סיפורים בלבד. כן, כלומר, מבחינה זאת, די משתבלים סביב עניין עצמי או ממצאים בחדרת יפה, אבל זה לא הדברים היחידים, זה גם ממצאים רבים מעיר דוד ובמקומות אחרים. ברגע שיש תיאוריה, אז נוטים מאוד להגן עליה ונוטים מאוד להמשיך אותה, אבל אני ראיתי מקומות רבים, רבים מספור, שבהם התיאוריה הזאת לא עובדת. אני מכיר את התרוצים שנותנים בתל דן, שהוא תל מתקופת התפלגות הממלכה ורואים את זה שם, ואני מכיר את התיאוריה הזאת איך היא לא עובדת בעיר נחש, וזה בערבה המזרחית בשטח ירדן, ובמקומות אחרים, אבל כשיש תיאוריה אז כבר, אתם יודעים, אז כן, כמו ששמעתי פעם ממורה למתמטיקה, איך פיזיקאי מוכיח שכל המספרים, האי-זוגים הם מספרים ראשוניים. אחד הוא מספר ראשוני, שלוש מספר ראשוני, חמש ראשוני, שבע ראשוני, תשע, טעות במדידה, 11 ראשוני, 13 ראשוני, כמו כמה צריכים לבדוק. אבל זה לא עובד, זה לא עובד, לא, צורת הדבר הזה, וכל פעם שיש לך משהו, אז אתה אומר, טעות במדידה, או כאן אפשר להסביר ככה, כאן אפשר להסביר ככה. כל התיאוריה מראש אני אדבר, אבל חיבור את קייפה מבחינה זו, זה בהחלט... זה בהחלט, הייתי אומר, מנקודת משנה חשובה. לא יכול להגיד מחר, אבל מנקודת משנה חשובה, וחשובה מאוד, ואני מניח ששאול ועמו עומדים שם, ובין, ומדרום לו, בין סוחו ובין הזקן, עומדים הפלישתים, ובשלב מסוים, הערים האלה יוצרים אמפיתיאטרון, אתם מבינים מה אני מתכוון, והחזית נמצאת פחות או יותר בצומת האלה. צומת האלה נמצאת יותר לכיוון עצי השיטה שנמצאים שם על הדרך, יודעים למה אני מתכוון. שיטה מיוחדת במינה, שאולי מתקשרת קצת לפרשת השבוע. השיטים שאנחנו מכירים במדבר, השיטים כפופות כאלה, שוודאי אי אפשר היה להקים מהם את המשכן. אנחנו מכירים את השיטים של המדבר. ולא רוצים לעצי שיטים עובדים, כן? עכשיו מצאו לעשי שיטה מאוד מרגישית, אתם יודעים למה אני מכוון? אתם שמים לב שהכביש, כשעושים בעמק האלה, אפשר לסיים, מתפצל, כדי שלא לדרוס חלילה איזה שלושה עצים שם. ושלושה עצים נדירים ביותר, תתבוננו עליהם. זה עצי השיטה העתיקים, שאולי נאמר עצי שיטים עובדים, אבל כנראה העצים האלה היו גדולים יותר, אבל כדאי לראות, לפחות כשאתם עוברים שם, תתבוננו על הדבר הזה, הוא דבר מאוד מאוד מעניין. המקום שהכביש מתפצל כדי שלא... יש מקום שם בכביש בשער הגיא, כביש שיועד ממחלף שואבה למחלף שער הגיא, זה מתפצל באיזה מקום בגלל קבר שייח. יש לו בגלל קבר שייח, עכשיו הוא מתפצל לפחות בשביל עצי שיטה ולא בשביל קבר שייח. ובכן, ויעקוב מלחמת אחד פלישתים. פלישתים עומדים אל ההר מזה וישראל בין ההר מזה ורגל ביניהם, ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גולי את שמו מדת, גוברו 600 וזרת. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה הייתה מאז, בגלל שהמן נמדדת על פי הדברים האלה, אבל לפחות פרופורציונית, במושגים שלנו, כן? מהנחה ש-6 אמות זה בערך 3.40 מטר, זרת זה חצי אמה, אנחנו מדברים על משהו 3.70 מטר. אדם שבבו היה 3.70 מטר במושגים שלו. כאן חשוב להדגיש אולי את הפסוקים בספר יהושע. פרק י' א', פסוק א', ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ובכל יהודה ומכל ישראל, עם עליהם מחימה ליהושע, לא נותר ענקים בארץ ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד. כלומר, היו שני מאגרים של ענקים. אחד היה באזור חברון, זה מה שאנחנו מכירים גם בפרשת שלח, שם אחימן ששי ותלמי והענק, והיה מאגר אחר בארץ פלישתים. כלומר, צריך לזכור שהענקים האלה מקורם היכן? מקורם במזרח הירדן. כן? שם ישבו, אני מזכיר את הפסוקים בספר דברים, ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים יחשבו אף הם כענקים, והמואבים יקראו להם, והמואבים יקראו להם אילים, ואחר כך אצל עמונים נאמר, והעמונים יקראו להם זמזומים, כן, וכולי. הענקים האלה הוכרתו כנראה באיזו תקופה? אני מעריך מלחמת מלכים, מלכי כדור לעומר וחבריו. שם נאמר, ויקו את ה... ולכות רפאים בשבי קנאי, ואת הסוסים בהם, ואת האימים בשבי קרייתיים. כן, אלה היו הענקים הגדולים, שישבו שם, וכדור עומר וחבריו, כנראה בחורים חזקים, הצליחו להכות גם את הענקים, ואברהם הכה את כדור עומר וחבריו. כלומר, כך הדברים התגלגלו, אבל היו שם מאה ענקים, מישהו בדק פעם ברמת הגולן את ערי המבצר, תודה לראות, והרי נבצר עם אבנים גדולות מאוד, זה אבנים שאין דרך אנשים רגילים להם. כלומר, אני מעריך, יש לנו כמה וכמה מהרי הנבצר ברמת הגולן, מה שנאמר בפרשת הרי, כולל הרי בצורות חומה גבוהה, דלתיים ובריח, לכרת מהרי הפחזי הרבה מאוד. אני מעריך שהרים האלה נבנו על ידי אנשים יותר גבוהים, יותר חסונים מאיתם. זה יכול להיות שאלה היו של הענקים. הענקים מוכחדו, אבל כמה משפחות בודדות נשארו, ואיזו משפחה בודדת שנשארה בחברון כל כך הפחידה את עשרת המרגלים. וכלל אמר, די, נו, אז מה, נשארו, מה, מה אתם נבלים? ארבעה ענקים צריך להיבהל. כן. עם עם שלם של ענקים. כאן היו. לא היה צריך להיבהל כל כך. אבל עברו גם לעזה, וייתכן שזה קשור לפסוקים גם כן בפרשת דברים שנזכר שם עם הענקים, והערבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, השמידו וישבו תחתם. ובכן, הכפתורים היוצאים מכפתור בתקופה הזאת הם כבר קיימים, זה הפלישתים החדשים. ייתכן שהם השמידו את הענקים שישבו בעזה, אבל נותרו איתם כמה משפחות ענקים בארץ פלישתים. בגת, בעזה, באשקלון, וגוליית שלנו הוא גוליית גיטי. כן? כלומר, בעיר גת שרדו מספר משפחות, והוא בא כאיש הביניים. כלומר, כהצעה ג'נטלמנית כזאת, כלומר, במקום לערוך מלחמה שיהיו בה הרבה מאוד הרוגים, אז אתם מוצאים איש, אנחנו מוצאים איש, ונעמיד את זה מול זה, ומי שמנצח. וכל מיני חושב את הרחושו, ושלם קסקסים ולבוש, ומשקל השני 5,000 שקלים לחושת. נצחק לחושת על רגליו, וחידון עם לחושת בין הכתפיים. על רגליו אני מבין באזור הגל הירחני והמפסעה, זה מקום רגיש, וחידון לחושת בין הכתפיים. וכן צריך לחוק למנוע רובים ולהיל קנתו 600 שקלים לחושת, ונושא הצינה הולך לפעמים. יש איזו אגדה מאוחרת שאומרת שנושא הצינה הזו הוא יהיה החיטי. אבל לא זאת זה. ויאמר לרגלי מערכות ישראל גם אליהם, למה תצאו לערוך מלחמה? נזכיר, אנחנו עדיין באפס דמים. אנחנו עושים אשתי ואתם עבדים בשומר. ברור לכם מי שיגד אליי. אם יוכל להילחם איתי כאן אם היינו לכם עבדים, אם אני יכול להבין כתיב, אתם לנו לעבדים, עבדתם אותם. ואמר אשתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. תנו לי איש ומלחמה יחד. ולחמה שאני יכול לסת בלב אשתי אל, ויחדו ויראו. זאת אותה כנראה הצעה מקובלת, איפה עוד אנחנו מכירים קרב ביניים? לאחרי המלחמה? סליחה? לא שמעתי. הבריכה בגבעון, נכון, הסתכלו הנערים, שם זה קו ביניים של 12 נגד 12, וזה נעשה במקום הקריטי של המלחמה. אני אזכיר לכם שגבעון, שם היה משכן השם, ומה שמחזיק את גבעון מבחינה אסטרטגית זה הבריכה. כן? מי ששולט על הבריכה בגבעון, שולט בגבעון, שולט במשכן והכל, שני הצבאות הגיעו לשם באותו זמן, הציעו קרב ביניים, שחקו עליהם לפניהם. קרב הביניים הסתיים שם כנגדו בתיקו, ובמקרה שהסתיים בתיקו, אז זה הכי מסוכן. אז פרצה מלחמה בין שני הצבאות. וכאן הוא מציע קרב ביניים, היה כנראה מקובל מאוד להכרעה בעניין הזה. כלומר, משהו מעין ביניים גם בכדור שם. כלומר, לא שתי הקבוצות מתנפלות על הכדור, אלא אתם בוחרים איש, אנחנו בוחרים איש, וכמו שכאן, מי שיותר גבוה, כנראה שהוא גם זה שירצח, נכון? זה לא בשליפת מתחית, אלא בחרבות, קידונים וכדומה. מי שגבוה יותר, יש לו נתרון. מה לדעתכם מתבקש, מי היה אמור לצאת?
שאול.
מי שכמו ומעלה, גבוה מכל העם. כלומר, מכאן באמת לשאלה, פעלנו בזה בזמנו, מה העניין גבוה? ומדוע היה חשוב לבחור מלך גבוה? בן גוריון לא היה גבוה, נפוליאון לא היה גבוה, יצחק שמיר לא היה גבוה. אנשים שניהלו את העולם כולו, ניהלו, אני חושב, בצורה הרבה יותר מוצלחת מאשר הנשיא הגבוה של ארצות הברית היום. ומה העניין... מה העניין גובה למלכות? אבל ברגע שמה שעולה זה קרב ביניים, קרב ביניים בדרך כלל עולה לא בין סתם אנשים אלמונים אלא בין אנשי הנהגה. אז מול גוליית היה צריך לעמוד שאול. למען הצדק, בואו נגיד, מדדתי, לא מסובך, שאול הגיע לגוליית דרך עד כאן. אני מעריך שבמושגים שלנו, שוב, אני הכל יחסי, אני מעריך ששאול היה משהו כמו בין 2 מטר ו-10 ו-2 מטר ו-15. כן? אם שכמו ומעלה גבוה מכל העם, אני מעריך שהגבוהים בעם זה מגיע עד 1.90 מטר והם מגיעים לשאול עד כאן, אז ניתן לחשב את הגובה שלו. כן? שאול היה באמת מרשים מאוד, אבל היה בגובה לא אגדי, כמו שחקני כדורסל גבוהים מאוד. כן? בין 2 מטר ו-10 ו-2 מטר ו-15. יש לנו כזה דברים, והוא נבחר באמת להנהיג את העם. זה מה יש. הוא היה אחד בגובה 3.70 מטר, כלומר שמגיע לו בערך עד כאן, אז הרבה לא עוזר, אבל זה יותר טוב מאחד שהוא בגובה 1.60 מטר. וכאן כתוב, יש משהו לא יכול לסגור גם בשתי הלב, היחד ובהירום. כלומר, יש כאן הזמנה, ויש כאן הזמנה מכוונת לשאול לצאת למלחמה. וכאן, הפלישתים מרוויחים ממש. אם הוא יצא לחזקה על גוליית שיהרוג אותו, אז הרג אולי את המלך. אבל זו תבוסה. ואם הוא לא יצא כי הוא מפחד לצאת, אז התבוסה הגדולה שבעתיים. ברור. כן, כלומר, ההצעה של גוליית, מבחינה הזאת הייתה הצעה מאוד מאוד הגיונית, וכולם מסתכלים על שאול, נו, אבל שאול איננו יוצא. למה שאול איננו יוצא? ורוח השם שר החנים שאול, ותבעתה הוא רוח השאול פחד. יכול להיות, תחבולות, לפעמים. יכול להיות גם מישהו גמד בגובה 2.15 מטר לנצח ענק בגובה 3 מטר. ושמה פחד. ביתה אותו רוח רע. הוא לא יצא, הוא חושב, איך לעשות, מה לעשות, ואיך לעשות. כמובן שבמצב כזה העם נמצא במצב רוח של תפוסה. הפלישתים מנצל את זה. אני אומר, פלישתים, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. כלומר, באה ואומרת, וגם מגיע לי, אני חירפתי את מערכות ישראל. עומד לנו גוליית כמו בלעם בזמנו, שרוצה, בלעם רק רוצה,
הפשטים הזה מחרף את מערכות ישראל. הוא אומר, אתם עבדים, אתם מפחדים, אתם לא עם שעבור לעצמאות, אתם לא עושים מלחמות. אנחנו עוד נראה עוד כמה דברים על החרפה הזאת, אבל נראה את המשמעות שלו בהמשך. את דוד, במי שפרטי הזה, הזה כבר זה מילת עריכה, עריכה בתפר בין שני ספרים. אתם רואים, המילה הזה היא לא מילה, היא לא מילה אינטגרלית. היא מילת עריכה, וסופו של דבר, אותו זה שכבר כתבנו עליו, אמנם עוד לא דיברנו עליו, אבל זה שכבר כתבנו עליו, מבית לחם יהודה, הוא שמו ישי ולא שמונה בנים. ואיש מימי שאול, זקן בבא אנשי. והלכו שלושת מישי הגדולים, אחורה כשאול במלחמה, השם שלוש בניו אשר הלכו במלחמה, היה בתחור, משנה בתקדת, והשלישי שמע, שמע, בדגש אמרנו שמעה, שם בנחלד. ודוד הוא הקטן, מחושה הגדולים, אחורה כשאול. ודוד הולך לשם מהשאול, לראות רצון אביו, בית לחם, היגש הפלישתי, השכם והערב, והתייצב הרבה. והוא משה דוד, לא כך להפלחה יושב הקלי הזה, והסבר לך הלחם הזה והרץ מחמיר לאחר. את הסף חליצי חלב האלה תביא לשר האלף. ולכך את כל לשלום ואת ארובתם תיקח. שאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה מלחמים ולשתים. כן, תחילים גם להביא ניסים, כלומר, אם זכור לא הייתה הספקה מסודרת כמו היום מהנטבח הצהלי, אנשים אוכלים. אז אנשים אוכלים מה שמביאים, מה שמביא את המשפחות, מה שמביאים האנשים שחיים שם באזור. לכן היה כעס כזה גדול אצל דוד בהמשך, כשנבל לא רוצה לקטע אוכל, ככה הצבא חי. הם מוכל על האוכל שהביאו לו, וכאן הוא מוסר את עשרת חייצי חלב משר א', אני לא אומר ששר א' צריך לאכול עשר אוכל חייצי חלב, אלא מחלק את זה במשטרית, למשאם וכו'. ואת אחרי כתב כל השלום, ואת ארובתם תיקח. כן, המקרא סותם פה, ואומר לנו, מה זה ואת ארובתם תיקח. כן, כולנו מכירים את ראש חז"ל בעניין הזה, דברים המעורבים בינו לבינה, כלומר, לקחת מהם את הגיטים לנשותיהם. כן, כלומר, כל היוצא למלחמת בית שאול, אני משנה בכוונה, כל היוצא למלחמת בית שאול, כותב גט לאשתו. אבל די, ימצאו אותו, לא ימצאו, אולי עם ילדים. לקחת מהם, אם כן, את הגט. כמובן, ארובתם תיקח, יכול לא להתפרש בצורה אחרת, רבי אהרון, איך אתה מפרש את זה? מה? אני מעריך שאת ארובתם תיקח, שברגע שהוא מביא להם את האוכל, אז מה שקרה זה, עד עכשיו לא היה להם אוכל, אז מה הם מן הסתם עשו? לבוא כסף כדי לבנות אוכל, או לבוא אוכל. עכשיו כשהוא בורח, כשהוא מביא עוד אוכל לגדוד וכו', אז אפשר לפדות את המשכונות, נכון? אתם יודעים, ארובתן זה המשכונות. הוא אומר, תחיל את כל השלום ואת המשכונות תיקח, תביא הביתה, ועכשיו נותן את האוכל, והדבר הזה בעצם, אולי שר האלף, זה מסתבר מאוד, שאנשים לבואו משר האלף, הוא היה יותר עשיר, שאלה היה יותר חומרים, אז לבואו משר האלף כדי לבחור. ונתנו לו ערבונות, כשאתה מביא את עשרת חמישי חלב לשר האלף, אז אתה יכול לקחת את הערבונות שלהם משר האלף, או להחזיר להם, או להביא הביתה. כן? ככה, על פניו נהיה כאן בהמשך. ושאול והם וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. והשם דוד רוגר ידו של עצמו מפנה, וישא וילך כאשר ציבור ישי ויבוא המעגלה, החיל היוצא למערכה ויראו במלחמה. ראו, כלומר, תרועה מלחמה. והדרוג ישראל פלישתים, מערכה לקראת מערכה, כן, אני חושב נראה כאן הרגע, עוד רגע נכנסים, הכל נראה ככה כמו בעמוד ענן, כן, עוד עוד נכנסים, בסוף אף אחד לא נכנס. ויטוש דוד את הכלים מעליו, היד שלו את הכלים ולא מצא מערכה, והיה גם אישה ביחד בשלום. הוא מדבר עם מה, והנה איש הביניים עולה. הוא עולה את הפלישתים, שמו מגת, ממערכות פלישתים, מי שמכיר שם את האזור, גם יכול לקרוא על פי אקטיב, כן? ממערות פלישתים. כן? לא חסר לנו שם, מערות קרסטיות, אפילו מערת הדולן זה שם באזור. אני אדבר כדברים האלה, אבל בתל הזיקה מלא מערות. אני אדבר כדברים האלה וישמעים. יכול להיות שישראל באותם את האיש וינוסו מפניו ויראו מאוד. היום יגיש ישראל, הייתם האיש העולה הזה, כי לקרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יקן מאשרנו המלך חושב גדול, את ביתו ייתן לו ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל, חופשי כמובן מגיוס. כן? ובקיצור, שאול, במקום לצאת למלחמה, מציע הצעות נדיבות מאוד למי שיסכים לצאת לקראת, מי שיסכים לצאת לקראת הפלישתי הזה מן המלחמה.
למה זה לא היה חופשי
ממסי המלך,
אם שם ישראל שילם
שאול?
למה זה לא היה
חופשי ממסי
אם שם ישראל שילם
שאול? בדרך כלל, מס במקרא זה מס עובד. גיוס. בדרך כלל, מס במקרא זה מס עובד. גיוס, או לצורך שירות לאומי, וישים עליו שרי מיסים. המצרים אמרו להם, תשמעו, אתם פה עם זר. אנחנו מגדלים צבא, ונלחמים נגד האויבים. ואתם בינתיים תעשו שירות לאומי, תפנו את הערים. רק ברגע שהיו אצלם, אז לא שחררו אותם. הוא קרא לך מאיזה מקום. שלמה המלך. יש אנשים כדי לבנות את המגדל, אז מה נשאיר את זה? לבנות את הארמון, את הארמון של בת פרעה, ואת כל הדברים שמסביר, אבל זה כתוב גם בסגנון שישארו נמצא שם. אבל אחרי שסיימו לבנות את פתאום את רמסס, אז הוא יביא נמצא את נסר בפרק, והם אומרים אתכם, כבר כבר לא שחררו. כבר אתה מגויין, אז אתה עושה את זה, 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 ולאט לאט פיזרו אותם לכל העבודה הבאה. אז אתה רוצה לקרוא מס, מס מס עובד. בצורך, תראה את משפט המלך. יש כמובן גם את הצון והבקר, העשור, כדי לתת. זה לא נקרא מיסים, זה בדרך כלל יש לזה שמות אחרים. סתם מס זה מס אנשים. גם כאן האמת יש לא כתוב מס, אז אולי, כן. ויום הדוד לאנשים עובדים עם הלמו. מה יעשה האיש הזה של קטע בכל אז? וישים חרפה מעל ישראל. כי מי הפלישתי הערה אל הזה? כי חרף מערכות אלוהים חיים. איך הוא ידע שהוא הרי? מה?
פלישתי.
סליחה?
פלישתי.
פלישתי, פלישתי עם ערלים. אני שומע. אני רציתי לתת תשובה קצת יותר מותה. לעניין הזה אתם יכולים להבין. מה התשובה שרציתי לתת? מה?
זה החרפה
שלנו. זאת אותה החרפה. לא, זאת אותה החרפה. אנחנו פשוט מכירים את התופעה הזאת מתקופה מאוחרת יותר, מהתקופה ההלניסטית. כלומר, היו מתקוששים ערומים, את האיבר הזה. ואמר, אתם, אצלכם זה קצוץ, אצלנו זה בר שלם. כלומר, דווקא בני יעקב אומרים כי חרפה היא לנו. כלומר, העורלה היא דווקא חרפה. אבל הערלים ראו בזה דווקא כבוד, ואמרו, אנחנו הגברים, ואתם חתכו לכם. ולכן אתם נראים ככה, כמו שאתם נראים, ואפשר ככה לדבר, ואז כשזה נעשה עם הפרעות הזאת, אז כי חרף מערכות אלוהים חיים. טוב, אנחנו פה צריכים לסיים, אז את כל השאלה, משפט חרף מערכות אלוהים חיים, ושמנהיגת הפלישתי המחרף את מערכות ישראל, ומאיפה זה לקוח, ואיך זה התחבר לפרשת המגדף. אצלנו זה אנחנו נראה בסוף שם.